סוכה דף כ"ה במשנה, מתניתין שלוחי מצווה פטורים מן הסוכה. אדם שהוא שליח בדרכו לעשות מצווה כלשהי, הרי שהוא פטור מן הסוכה מהטעם שהגמרא תאמר, חולין ומשמשיהן פטורים מן הסוכה. אדם שהוא חולה, אפילו חולה שאין בו סכנה, אבל כיוון שיש לו צער מכך שהוא נמצא בסוכה, הרי שהוא פטור מן הסוכה. מדוע? בדרך כלל חולי לא פוטר את האדם מכל מצווה שהיא, אבל לגבי סוכה כתוב בסוכות תשבו שבעת ימים, ודרשו רבותינו תשבו כעין תדורו, כמו שאדם רגיל להתנהג בדירתו. והרי כידוע, אדם בתוך ביתו, אם חדר מסוים מפריע לו, מציק לו, הוא עובר לחדר השני. גם כאן, אדם שהוא למשל מקורר מעט, ובסוכה קר, בצו שכזה, הוא לא חייב להיות בסוכה, אלא יכול ללכת להיות בביתו. ואפילו אם יש אדם שמשמש אותו, יש לו חבר או בן שהוא סועד אותו, גם הוא פטור מן הסוכה. למה? שוב פעם, מהטעם תשבו כעין תדורו. אוכלין ושותין ערי חוץ לסוכה. מותר לאדם לאכול אכילת ערי מחוץ לסוכה. מה זה אכילת ערי? הגמרא תגיד את ההגדרות. אם זה פירות, ירקות, וכן אפילו אכילת מזונות, אבל אם זה פחות מקבצה, הגמרא לקמן בדף הבא תבאר בעזרת השם. אז המשנה אומרת, אוכלין ושותין ערי חוץ לסוכה. גם שתייה מותר דווקא ערי, קודם הפוסקים, יש שתייה שהיא קבע. מה הפירוש? אם יש אדם שהוא נמצא באמצע סעודה של פת, והוא צריך לשתות, הוא יוצא מהסוכה למשל למטבח כדי להביא מים, הוא לא יכול לשתות שם במטבח. מדוע? כיוון שהוא נמצא באמצע הסעודה, והסעודה נקראת קבע, גם השתייה נגררת ונקראת שתייה של קבע, ואסור לשתות אותה מחוץ הסוכה. כל השתייה שמותר דווקא שתיית ערי, דהיינו סתם במהלך היום, אדם שרוצה לשתות, רשאי לשתות מחוץ לסוכה. גמרא, מנהני מילי שלוחי מצווה פטורים מן הסוכה, דתנו רבנן. כתוב הפסוק, שנתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ולכתך בדרך. בשבתך בביתך פרט לעוסק במצווה. הגמרא לקמן תבאר, שהמילים בשבתך בביתך משמע שאתה יושב בביתך לצורכי רשות, עינים האישיים פרטיים שלך. משמע מזה, זה בא לשלול אדם שעוסק במצווה, הרי שהוא פטור מלקרוא קריאת שמע, מלדבר בם. פסוק מוסיף ואומר, ולכתך בדרך. גם כאן משמעות של הדברים כמו שהגמרא תבאר בסמוך, שהכוונה היא כאשר אתה עוסק בהליכה לצורכך, דהיינו לסחורה וכדומה. אבל אם זה צורכי מצווה, הרי שאתה פטור מלדבר בם, לקרוא קריאת שמע. וכאן השאלה נשאלת, הרי שכבר לימדת אותי מה שכתוב בפסוק, דיברת בם בשבתך בביתך, דווקא כשאתה יושב בביתך לצורכי הרשות, אז עליך לדבר בם לקרוא קריאת שמע. אבל עוסק במצווה, פטור לקרוא קריאת שמע. למה הפסוק הוסיף לי עוד מיעוט, ולכתך בדרך? לומר, דווקא בהליכה של רשות, אבל לך לצורך מצווה אתה פטור. כבר למדנו את זה. אלא אומר התנא, פרט לחתן. כאן הכוונה היא, פסוק באמת לך עוד פטור. אפילו אם אתה לא עוסק במצווה ממש, אלא אתה רק תרוד במחשבה על העניין של המצווה, איך לקיים אותה, ואם תצליח לקיים אותה, כמו חתן שהוא תרוד כמו שנבהר מיד, לכן גם אחד כזה זה פטור. מהלימוד הראשון למדתי, בשבתך בביתך פרט לעוסק במצווה. האדם הזה ממש עסוק, הוא לא יכול כרגע. למשל, האדם הזה כרגע כותב תפילין, זכות הרבים, יש פה יהודים שאין להם תפילין, והוא עוסק בשביל להשיג להם תפילין. באותה שעה הוא עוסק במצווה בפועל ממש. אחד כזה למדנו בשבתך בביתך, פרט לעוסק במצווה. אבל חתן, שברגע הזה משהו לא עוסק במצווה, יש חתונה, יש ריקודים, יש שירים, הוא לא עוסק במצווה. אבל מכל מקום, הוא תרוד במחשבת המצווה, מנה שגם זה פטור, לכן הפסוק הוסיף עוד, ולכתך בדרך, למעט גם איזה פרט לחתן. מכאן אמרו, הכונס את הבתולה פטור, מפני שמחשבתו תרודה בדבר. ואת האלמנה חייב, כיוון שאין מחשבתו תרודה בכלום. שואלת הגמרא, מאה משמע, איך למדנו בשבתך ובתך פרט לעוסק במצווה? אמר והונה כדרך, מה דרך רשות, אף כל רשות, להפוכי היי דמצווה עסיך. כתוב הפסוק שבתך ובתך ולכתך בדרך. מי הולך בדרך? לצורך מה אדם הולך? אדם הולך לצורך סחורה וכדומה, סכל רוב עברי דרכים, מה הם הולכים? לצורך העין הזה, דברי רשות. התורה אומרת לך שבאלו דווקא אדם הוא פטור, האדם הוא דווקא חייב, דווקא שהולך סחורה. אבל אם אדם הולך לצורכי מצווה, והוא הדין אדם שיושב בביתו לצורך מצווה, הרי שהוא פטור. מקשה על כך הגמרא. מילה עסקינה דקזי דבר מצווה, וכאמר רחמנה לקרא. איך רב הונה לומד מכאן שהפסוק שאמר לך בדרך מדבר על הולכי רשות, כי בדרך כלל מי שהולך בדרך זה עיני רשות. אז מה? אבל בכל מקום הפסוק אמר לך בדרך, אפשר להבין שהפסוק מדבר על כל אדם שהולך בדרך, בין אם הוא הולך לצורכי רשות ובין אם הוא הולך לצורכי מצווה. על כולם אומר הפסוק, ודיברת במלכתך בדרך. אז מכאן למדת שמדבר דווקא על דברי הרשות? עונה הגמרא, אם כן, למקרא בשבט ובלכת. מהי בשבטך ובלכתך? בלכת דידך הודי מחייבת, בלכת המצווה פטירת. אומרת הגמרא, אם כוונת הפסוק לחייב גם אדם שעוסק במצווה, אם כן, הפסוק היום אומר ככה, ודיברת בם בשבט בביתך, או בשפה שלנו דיברת היום, בישיבה בבית, ובהליכה בדרך, לא אומר בשבטך, בלכתך. מכאן למדנו דווקא בישיבה שהיא צורכך, דהיין אתה יושב ועוסק בעיניך האישיים, פרט לא עוסק במצווה שאתה פטור מלקרוא קריאת שמה, וכן ובלכתך, הליכה לצורכך, דברים של רשות. אבל אם זה הליכה לצורכי שמיים, כמו אדם שהולך לסוכה, למצווה, לתלמוד תורה וכיוצא בזה, כל האופנים האלה כולם, הרי שאדם הוא פטור. מקשה הגמרא, היא הכי אפילו כונס את האלמנה נמי, עונה הגמרא, כונס את הבתולה תריד, כונס אלמנה לתריד. הגמרא הבינה שלמה חתן פטור, מפני שהוא נמצא במצוות שמחת החתונה, שרים, רוקדים. אז הגמרא שואלת, אם כן גם אדם שכונס את האלמנה צריך להיות פטור, שהרי הוא נמצא שם בשמחת הנישואין. עונה הגמרא, לא מטעם זה הוא פטור, אלא חתן שפטור בכונס את הבתולה, מפני שהוא טרוד מחשבה, האם ימצא אותה אכן כך בתולה או לא. אם לא, אז זה בעיות הלכתיות קשות, כמובן בגמרא בכתובות, ולכן כיוון שהוא טרוד מחשבת מצווה, אז הוא פטור. מה שאין כן הכונס את האלמנה, הוא לא טרוד, הוא לא טרוד בדבר, ולכן הוא חייב בקריאת שמה. מקשה הגמרא, וכל אחד יתריד הכי נמיד פטור, אלא מעטה טבעה ספינתו בים לתריד, הכי נמיד פטור, וחיתם הכי נמיד, ואמר בבר זבדה אמר הרב, אבל חייב למצוא לכל מצוות האמורות בתורה, חוץ מהתפילין שערי נאמר בהן פאר. הגמרא מקשה, עכשיו חידשת לי שמה הטעם שחתן פטור, מפני שמחשבתו תרודה במצווה, לא כי הוא עוסק בשמחת הנישואין, אלא כי מחשבתו תרודה. מקשה הגמרא, וכי מחשבה של אדם שתרודה זה סיבה לפתור? אם ככה, אדם שטבעה ספינתו בים איבד סכום עצום, וכי הוא פטור מכל קריאת שמה, ואם תגיד אולי כן, הנה, הלכה הוא קובעת שאבל אפילו, יותר מסתם טבעה ספינתו בים, אבל חייב בכל מצוות האמורות בתורה חוץ מהתפילין, שהרי נאמר בהן פאר. ואדם שהוא אבל, הוא לא יכול להתפאר, כי אם הוא מתפאר, כלומר יש את התפילין שנקראו פאר, אז נראה בעצם שהוא לא מתאבל בכלל. זה הדבר היחיד שפטור. יתר תרייג מצוות, הוא חייב בכולם, כולל קריאת שמה. ולפי דבריך, למה בעצם הוא פטור? הרי, למה הוא חייב? הרי אתה אומר שאדם שטבעה ספינתו בים יהיה פטור כי הוא טרוד. כפי סברתך, קל וחומר אבל, והלכה לא ככה. הלכה אפילו אבל חייב. קל וחומר טבעה ספינתו בים. למה? כי מי שהוא טרוד לא פטור מן המצוות. כן, מדוע חתן פטור. עונה הגמרא, הכה תרית תרדה דמצווה, התם תרית תרדה דרשות. חתן, שהוא תרות בעניין של הביטולים של הקלה, זה תרדה של מצווה. מצווה לאדם להתחתן, ואתם פירו ורבו. אבל האדם שהוא אבל, זה נקרא תרדה דרשות. אבל על פי שיש מצווה להתאבל, אבל מצווה היא בעשייה או היא עשייה של דברים מסוים. אסור לעשות מלאכה, הוא אסור ברחיצה, הוא שיחר, מנעת סנדל, אבל אין שם בעצם מצווה להצטער, ולכן ממילא זה מה שהוא חושב על כל העניין הזה ונמצא בצער, אישה לקרוא לזה תרדה דמצווה, כי אין מצווה כזאת. זה מציאות שאדם תרוד, זה מציאות שאדם בצער, אבל זה לא מצווה להצטער. ולפיכך, כיוון שהוא תרוד תרדה של רשות, עליו ליישב את דעתו, לכפות את דעתו, ולקרוא קריאת שמע בכוונה. מה שאין כן, לגבי חתן, כיוון שהוא תרוד תרדה של מצווה, אינו מחויב לחוף את דעתו, כי העוסק במצווה פטור מן המצווה. סיימנו. עכשיו הגמרא מקשה קושיה מכיוון אחר. והעוסק במצווה פטור מן המצווה מהכה נפקא? מהתם נפקא דתניא, ויהי אנשים אשר יתאים אל נפש אדם וגומר. אותם אנשים מהיו, נושאי ארונו של יוסף, היו דברי רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא אומר, משהי בצפן היו שהיו עוסקים מן אדם ואביהו. רבי יצחק אומר, אם נושאי ארונו של יוסף היו, כבר יכולים להתאר. אם משהי בצפן היו, יכולים היו להתאר, אלא עוסקים באמת מצווה היו, שחל שביעי שלהן להיות בערב הפסח, שנאמר, ולאכלו לעשות הפסח ביום ההוא. ביום ההוא אין יכולים לעשות, הלמחר יכולים לעשות. וכשה הגמרא, וכי למדנו פטור של העוסק במצווה פטור מן המצווה, מהפסוק הזה, ודיברת במשבתך בביתך ולכתך בדרך פרט לעוסק במצווה, והרי למדנו את זה בכלל במקור אחר לגמרי. מאיפה למדנו את זה? כתוב, היי אנשים אשר היו תמאים לנפש אדם, ולאכלו לעשות הפסח ביום ההוא. אומרת הברייתא, מי אלה אותם אנשים שהיו? אז רבי יוסי הגלילי אומר, אלה היו נושאי ארונו של יוסף, שהם נטמאו, לכן לאכלו לעשות קורבן הפסח. בעקיבא אומר, זה היה מישאל ואלצפן, שאמר להם משה רבנו ביום א' בניסן, בשנה השנייה, באותו היום הקימו את המשכן, ונדב ואביהו נפטרו, ואמר להם משה רבנו שיקחו את נדב ואביהו ויוציאו אותם בחוץ, כדי לקבור אותם. אז כיוון שיעסקו בנדב אביהו, לכן נטמאו. רבי יצחק חולק גם רבי סגילי וגם רבי עקיבא, ואומר כך, אם נושא ארונו של יוסף היו, כבר היו יכולים להיטהר, כי הרי חודשים רבים כבר הם חנו שם באותו מקום, ומלא יכלו להיטהר. אם משאב אל צפן היו עדיין, הרי נטמאו ביום ראש חודש ניסן, עד יום י' בניסן, ערב פסח, יכלו להיטהר. אלא עוסקין באמת מצווה היו, שחש ועיש להם יחד בערב פסח. מה זה מת מצווה? בדרך כלל, מת מצווה, הכוונה היא אדם שנפטר ואין לו קרוב משפחה. לא כך מסתבר שדבר כזה היה שם במדבר. אלא הכוונה היא מת מצווה, כל אדם שבעה קרובים שלו זה נקרא מת מצווה. למה? כי מצווה לאדם להתאמה לשבעת הקרובים. כמו שכתוב הפסוק, כי אם נשארו הקרוב אליו וכו', לה יתאמה. דרשו רבותינו, לה יתאמה, מצווה להתאמות. מעשה ביוסף הכהן שלא רוצה להתאמות, ותימו אחיו הכהנים בעל כוחו, לה מצווה להתאמות. אז זה אומר לנו, מת מצווה הכוונה היא, אנשים שנפטרו להם קרובי משפחה בדיוק בימים הסמוכים לחג הפסח, כדרך כל הארץ, אותם אנשים האלו לא הספיקו להיטהר. זה מדויק של הפסוק. ולא יכולו לעשות הפסח ביום ההוא, לא יכולו לעשות קורבן הפסח באותו היום בערב פסח. כלומר, אילו זה היה למחרת, אז כבר היו יכולים לעשות. למה? כי היו יכולים להיטהר ביום השביעי. אבל כיוון שחל שביעי שלהם בערב הפסח, לכן לא יכלו להיטהר. עד כאן דברי רבי יצחק. כן, מה בסיכון עמדנו מכאן? הנה, אותם אנשים האלו, הם הלכו ונטמאו לקרובי משפחה שלהם. למה? כי זה באמת מצווה, מצווה להם להתאמה. ובכל זאת, מה אתה רואה? הם יודעים שעל ידי כך לא יכולה לזכור מפסח, על פי כן, הם הלכו להתאמה. מדוע? הכוחך, מפני שהעוסק במצווה, פתרון מצווה. כרגע יש להם מצווה שבא לידם להתאמה לקרובי משפחה שלהם, אז הם עכשיו עושים את זה. על פי שלכאורה הם מפסידים בזיכרון פסח, לא אכפת לי, עוסק את זה, פתאום נמצא. אם כן לכאורה, מכאן כבר למדנו את הכלל הזה, שמה הפסוק צריך להשמיענו, בשבתך בביתך, פרט לעוסק במצווה. עונה גמרא צריכה, דה שמועינן, הטעם, משום דלמת הזמן חיובה דפסח. אבל אחת דמתה זמן קריאת שמה, אמה לה צריכה. והשבועין, החם שום דליקה קראת, אבל התם דליקה קראת, אמה לה צריכה. את הגמרת, התורה הוצריכה ללמד אותי בשתי מקומות, שבאמת העוסק במצווה פטור המצווה. המקור הראשון שהתורה לימדה אותי, זה שמה לגבי קורבן פסח. ומדוע? אם התורה הייתה כותבת רק שם בלבד, הייתי אומר, תסתכל. האדם הזה בערב פסח, בשעה שהגיע, באותה שעה לא היה לו מציאות לעשות קורבן פסח. למה? כי באותה שעה הוא כבר היה תמים. זה לא עוסק במצווה פטור למצווה, אלא באותה שעה הוא לא יכול לעשות את המצווה השנייה. הוא כבר תמים. מתי בעצם יש פה את הדיון? הדיון קיים רק שבועיים קודם לכן. הם יודעים שעוד שבוע יש פסח, אבל עכשיו נפטר להם קרוב משפחה. כאשר כרגע נפטר להם קרוב משפחה, יש בפניהם שתי אפשרויות. או לקבור אותו, לעסוק במצווה, או להתעלם, להמתין לקורבן הפסח. התורה אומרת, הם היו מחויבים להתאמה. לכאורה, דווקא שמה, הם באמת רשאים לעסוק במצווה הזו, למרות שיפסיד את המצווה השנייה. מדוע? פני שכרגע, שבוע לפני פסח, אין להם אפשרות שחוק קורבן פסח. האפשרות היחידה שלהם אך ורק להתאמה למת. אז באופן שכזה, אני אומר כן, יש להם רק מצווה אחת עומד לפניהם, יקיימו אותה, יתאמו למת. אחר כך, כשמגיע ערב פסח, זה לא שהעוסק זה הפטור המצווה, אין להם בכלל אפשרות לעסוק במצווה השנייה. דווקא בחי גוונה, התורה באמת פטרה. אבל בחתן, למשל, שעכשיו אמנם הוא עסוק בחתונה, אבל באותה שעה מגיעה עוד מצווה אחרת לפניו, של קריאת שמע. הייתי אומר, תפסיק, ועכשיו תעסוק במצוות קריאת שמע. למה? מפני ששתי המצוות נמצאות לפניך, כן עליך לעשות זו, ואחר כך לעשות את זו, אתה לא יכול להיפטר מהמצווה. השנייה, הוא אדם למשל, שהולך בדרך, לישיבה ללמוד, שלושה מהמצוות סוכה, נגיד לו, אדוני, עכשיו אל תלך ללמוד, אלא תלך כרגע לסוכה. למה? כי הגיע כבר זמן חיוב של סוכה. אז תעצור, תפסיק, אל תעסוק במצווה הזו, כדי לקיים מצוות סוכה, וכן, זה הדרך. זה לא דומה לגבי אותם תמאים. ולכן התורה צריכה לכתוב לי, ודיברת בה משבתך בביתך, שאדם שעוסק במצווה, למרות שהגיע זמן חיוב קריאת שמע, הוא לא חייב. הוא יכול להמשיך הלאה, לעסוק במצוותו. וכן, הנה, למשל, יש דין כזה מסר ברכות באמת. אם הייתה הלוויה התחילה מוקדם, ופתאום, תוך כדי שהם עוסקים שם בשעות שפני הבוקר, היו פתאום, הגיע הזמן קריאת שמע. האם חייבים לעצור את ההלוויה ולקרוא קריאת שמע? התשובה היא, אלה שימצאים סמוכים למיטה ומשמשים שם ולא יכולים לעזוב, הם פטורים. פטורים מקריאת שמע. למה? למרות שהגיע הזמן. מפני שהפסוק אומר, בשבתך ובביתך הפרט לא עוסק במצווה. ואילו הפסוק היה אומר לי, אך ורק דיברת בשבתך ובביתך, ולא היה אומר לי את המקור השני של הטומאת מת, הייתי אומר, באיזה מצווה, עד מאיזו מצווה אדם פטור, דווקא מצווה של קריאת שמע, שאם אדם איבד קריאת שמע, אין בזה חיוב כרת. אבל לגבי קורבן פסח, כיוון שיש בזה כרת לאדם שלא מקיים קורבן הפסח, אז הייתי אומר שאותם תמאים שקרה להם כזה דבר שבוע לפני חג הפסח, שלא יתמאו כדי שיוכל להקריב את קורבן הפסח במועדו. כמה שמעלן שאין צורך בכך, אלא כמה שהגיע המצווה לידם יעשו אותה, אף על פי שלא יוכלו לקיים לאחר מכן מצוות קורבן פסח, למרות שיש בה חומרה גדולה שיש בה כרת. לכן הפסוק צריך להשמיענו בשני מקומות טענה שעוסק מצווה פטור מן המצווה. גובה, אמר בי אבר בר זבדה אמר רב, אבל חייב וכל המצוות האמורות בתורה, חוץ מתפילין, שהרי נאמר בהן פאר, מדאמר לי רחמנא לחזקאל פאך חבוש עליך וגומר, אתו דמי חייבת, אבל כולו מעלמא פטירי, והנה מילי ביום ראשון דכתיב, וחריתך כי יום אמר. אומרת הגמרא, אבל חייב וכל המצוות חוץ מתפילין, מנה שתפילין הוא פטור. כשבח הוא אומר ליחזקאל שאשתו תמות, וינהג ולא ינהג כמנהגי אבלות, כדי שזה יהיה סמל לעם ישראל שבחורבן שמרחם יהיו דברים קשים ולא יהיה מי שיתאבל עליהם וכו' וכו'. בין הדברים שכשבח הוא אומר לו שלא ינהג כמנהגי אבלות, הוא אומר לו פארך, כלומר התפילין חבוש עליך. מכאן למדנו, דווקא יחזקאל, שהוא צריך לא לנהוג מנהגי אבילות, הוא היה לבוש תפילין. אבל כלל ישראל, אם חי וחס קרה להם דבר לא טוב, הרי שהם פטורים מן התפילין. התוספות בעמוד הקודם מסבירים, אבל שלכאורה אם כן, בוא נלמד מכאן שאולי מכל המצוות הם פטור. הרי יש לנו כלל בעניין אב. אם התורה מלמדת לנו דבר אחד שהוא פטור, לכאורה נלמד מכאן שהוא עוד אבין פטור מכל המצוות כולם. אבל לא. כאן ראינו שהתורה לא קוראת לזה תוטפות. התורה קוראת לזה פערך. למה? התורה באה לבאר לנו. למה בתפילין האבל פטור מפני שהתפילין נקראים פער? והאבל לא יכול להיות מפואר. כי אם כן, הוא בעצם מראה שהוא לא מתאבל. אבל בדרך כלל, אדם רגיל, הבעית המצוות כולם הרגילות, גם אבל חייב בהם. ככה מבארים את הסוד בעמוד הקודם. אומרת הגמרא, מסייגת את מה שאמרנו שאבל פטור במצוות התפילין, זה דווקא ביום הראשון, כלומר ביום המיטה והקבורה. אבל בימים הבאים, האבל חייב. למה? כי הפסוק מדבר שם על עם ישראל, שהשם ירחם, המצב שלהם יהיה לא טוב. הם עושים עבירות עבירות, אבל בסוף יהיה לא טוב. אומר, והחריטה, שנגיד במילים נקיות, ששונאי ישראל, כי יום מר. מי זה יום מר? מה זה יום הכי מר לאדם? אדם שקרוב משפחה שלו נפטר, זה נקרא יום מר. אבל אנחנו מבחינים, הפסוק לא אומר והחריטה כימים מרים, אומר כיום מר. משמע שעיקר המרירות היא אך ורק יום אחד בלבד. איזה יום זה? זה יום הפטירה והקבורה. באותו היום האבל פטור מלהניח תפילין גם לאחר שקברו את המת. לפני זה הוא עונן. אבל גם לאחר שקברו את המת, למרות שעדיין לא שקרה חמה, הוא פטור מלהניח תפילין. את זה למדנו מיחזקאל. אבל בימים הבאים, הרי שהאדם חייב להניח תפילין. דרך אגב, יש שאלה בפוסקים. מה הדין אם הייתה פטירה ביום אחד, וקבורה למחרת, למשל. נפטר בר מינן ביום ראשון, בצהריים, קברו אותו ביום שני. האם ביום שני, לאחר הקבורה, לפני השקיעה, חייבים להניח תפילין או לא, כי זה רק קבורה ולא פטירה באותו יום. יש בזה מחלוקת. כותב מרן עובדיה שיניח בצנעה ובלא ברכה. כי זה מחלוקת הפוסקים, לכן יניח בלא ברכה וגם זה יעשה את זה בצנעה. אבל אם זה היה פטירה וקבורה באותו יום, כלומר נפטר בר מינן נשאל יום ראשון בערב, וקברו אותו למחרת יום שני הבוקר, זה נקרא יום אחד. לילה ויום זה נקרא יום אחד. אז אפילו לאחר שקברו בר מינן, לא יניח תפילין עד השקיעה. כלל, אפילו בלא ברכה, לא מניח תפילין. זה, למדו את זה, מהפסוק הזה. והחריטה כיום, יום אחד בלבד. ואמר רבי אבא בר זבדא אמר רב, אבל חייב בסוכה. שואלת הגמרא פשיטא, למה שיהיה פטור? מהו דתמה הועיל? ואמר רבי אבא בר זבדא אמר רב, מצטער פטור מן הסוכה. היינה ממצער הוא. כמה שמע לה, היינה מצער עד ממילא. אבל הכה איהו דקה מצטער נשה, אם עילה ליתובה דעתה. הבית חדש מגיע, לא אמר רבי אבא בר זבדא, אלא אמר רבה. בסדר. אז מה למדנו כאן? ואת הגמרא הייתי חושב שכיוון שהכלל אומר מצטער פטור מן הסוכה, והרגע מבל הוא מצטער שנמצא בסוכה, למה? הוא רוצה להיות לבדו בפינה שלו בבית, להתבודד עם צערו, ולכן נמצא שם בסוכה, אנשים כולם נמצאים, זה מפריע לו. הייתי חושב לכאורה שמחמת זה האבל יהיה פטור מן הסוכה, כמה שמעלן שהוא חייב, ומדוע באמת? מפני ש... מתי אמרנו שהסוכה אדם פטור רק כאשר צער שנגרם מחמת הסוכה? צערה דימלה, צער שנגרם מחמת הסוכה. אבל אחד כזה שהוא אבל, הסוכה לא הוסיפה לו קור, חום או ריח לא נעים, לא. בסך הכל פשוט הוא רוצה להירגע, רוצה להתבודד. זה צער שאדם מביא לעצמו. באופן שכזה, הרי שהסוכה, לא, האדם הזה לא פטור מן הסוכה והוא חייב. אלא למה? אם עלי יתובל עליו ליישב את דעתו ולהיות בסוכה. ואמר רבי אבא בר זבדא אמר רב, חתן ושושבינין וכל בני החופה פטורים מן הסוכה כל שבעה. הם עסוקים במצווה, כמובן שעשו התחתן בתוך חול המועד. אבל החתן זה התחתן בערב החג, ועכשיו יש לשבועת ימי המשתה. הוא וכל השבינים וכל בני החופה פטורים. שתגמר מה איתה, מה? אם שום דבעו למחדה, הם חייבים לסמוח מצווה של שמחה, שבעה ימים, מצווה, חיים פטורים. שואלת הגמרא, מה הבעיה? וליחלו בסוכה וליחדו בסוכה. עונה הגמרא, אין שמחה אלא בחופה. יאכלו לכאורה בסוכה וישמחו בסוכה, מה הבעיה? שישירו ירקדו, מה הגמרא לא. כל השמחה כולה זה רק במקום החופה, דהיינו מקום דירתו של החתן עם הכלה. שאז החתן הולך לכלה מדי פעם, משוחח, מדבר, אז הוא מרגיש נעים ונוח. אבל הם רק הולכים לאכול, לשתות שם, הוא לא מרגיש שמח. שואלת הגמרא, וליחלו בסוכה וליחדו בחופה. מה הבעיה? שיאכלו בסוכה, אחרי הסוכה, אחרי הארוחה, ירדו למטה. אומרת הגמרא, אין שמחה אלא במקום סעודה. הסעודות האלו הם כל פעם מגוונים בהם וכו'. אז אם אלא זה גורם לתוספת שמחה. ואת זה אי אפשר לעשות, כי אם אתה רוצה שהם ישבו בסוכה. אז אם כן, אם יאכלו בסוכה, ירדו למטה, יעשו, ישמחו בחופה, בלי כלום, אין שום דבר חדש, שום דבר מעניין, שום ארוחה מעניינת. אז לכן אי אפשר לשמוח. שיהיה את הגמרא ועדיין, ולעבדו חופה בסוכה, אז יעשו, יחדו שם מקום לחתן והכלה, שהחתן והכלה יגורו שם בתוך הסוכה, ושם יעשו. אומרת הגמרא, אביי אמר משום ייחוד, ורבה אמר משום צער חתן. אביי אומר, הסוכות של הימים רגילים לעשות אותם על הגג. וממילא, יש זמנים כאלו שאנשים יורדים למטה, לא כל המצאים כל הזמן בסוכה, יש רגע שהחתן יורד למטה, לצרכים אישיים שלו, ירד למטה, ואז הכלה תהיה לבד, יכול לקרות מצב, שכלה תהיה לבד עם אדם כלשהו, מביני השמחה, ואז יש מוצר פה איסור ייחוד, לא חלה וחס יקרה משהו, לא יקרה שום דבר רע, אבל יש איסור דאורייתא לאישה, להיות עם איש זר. ולכן, כיוון שפתאום אף אחד לא נמצא, לכן שבדבר זה איסור, משום ייחוד דבר הזה אסור. רבה אמר טעם אחר, משום צער חתן. למה? כיוון שכולם נמצאים שם ביחד, אז ממילא הוא לא יכול לשוחח עם כלתו בפרטיות, לא נעים לו. כאשר נמצאים בבית, אז ממילא יש להם עוד חדרים פרטיים, וממילא יכולים לשוחח ביחד, בנעימות, שבעת ימי החופה. אבל אם נמצאים למעלה בסוכה, אז אין פרטיות, ולכן הוא מרגיש לא בנוח. שאת הגמרא, מהי בעיניי, מה ההבדל ההלכה בין הטעם של אביי לטעמו של רבה? יקרא בעיניי, הוא דשכיחי אין של נפחי ועילי להתם. יש סוכה כזאת שימצאת בגג משותף, יש הרבה אנשים, מקום ציבורי כזה, יש הרבה אנשים נכנסים ויוצאים שם. למאן דאמר משום ייחוד, לפי דעת אביי, לי כאין חשש, ומילא באמת אכן חייבים להתן והכלה לאכול ולשמוח שם. למאן דאמר רבה, שאומר משום צער חתן, איכא עדיין ישנו החשש הזה, ולכן הוא פטור באמת מלשב בסוכה, למרות שאין חשש של ייחוד, כיוון שלא יהיה לו שמחה, בגלל שהוא נבוך לשוחח עם כלתו ליד אנשים זרים. אמר רבי זירא, אנא אחלה בסוכה וחדי בחופה, וכשכן דחדי ליבי דקרא עביד נעתרתי. אומר רבי זירא, אני אכלתי בסוכה, ואחרי שגמרנו את הארוחה, ירדתי למטה לחופה, למקום הדירה, והייתי שמח, אל תגיד, הגמרא אמרה למעלה, אין שמחה אלא במקום סעודה. אמר לו, שמחתי מאוד. למה אדרבה, שמחתי יותר, שזכיתי גם לקיים מצוות סוכה, וגם לקיים את המצווה לשמח את הכלה. תנו רבנן, חתן ושבין לכל בני החופה פטורין, מן התפילה או מן התפילין, אבל חייבים לקראת שמע תפילה, כי צריכים לכוון כל 18 ברכות, זה הרבה. מן התפילין, כמעט צריך להיזהר, שיהיה הכל בכובד ראש, וכאן שכיח, שכות וקלות ראש, בתוך הימי החופה. אבל חייבים קריאת שמע, כי בסך הכל הבנה של פסוק אחד, קל להם לזכור. שם בשאלה אמרו, חתן פטור, ואבל השביני או בני החופה, הם חייבים בתפילה ותפילין, חייבים בהכל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.